השיעור באדיבות אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
יאללה, ערב טוב לכולם, אנחנו בפרק למד, עמוד למד חץ. אז בפרק רב ת' אדמור הזקן נתן עצות, התבוננות, מה להתבונן, כדי, אם אדם סובל מטמטום הלב, להתבונן על מנת לשבור את הטמטום ולתת לה... עכשיו אמרנו, מה זה טמטום הלב? אמרנו שלמרות שהוא מתבונן, ובמוח הוא מבין, אבל על הלב זה לא פועל. על הלב זה לא פועל. אוקיי? אז ממשיך אדמור הזקן ואומר ככה. עוד זאת ישים אל ליבו לקיים מאמר רבותינו זיכרונם לברכה והווה שפל רוח בפני כל האדם. שפל רוח, כן. אז בואו ננסה להבין פעם מה חז"ל אמרו. כשחז"ל באים ואומרים שהאדם צריך להרגש שפל רוח בפני כל האדם, הם מתכוונים באמת, כמו שהאדמו"ר הזה כן הולך להגיד אחר כך, והווה באמת לאמיתו. מה הפירוש? יכול להיות שאדם יחשוב מה התכוונו חז"ל. חז"ל התכוונו ככה, אתה בלב שלך, כי הרי למי מדובר פה? למי האדמור הזקן נותן את העצות הללו? לבינוני. והבינוני לא עובר עבירות, מקיים מצוות, אפילו ביטול תורה, אז הוא איש איכותי. ואתה בא לבינוני ואומר לו, תדע לך, אתה צריך להרגיש שכל בן אדם, אתה גרוע ממנו. אתה חייב להרגיש כלפי כל אחד ואחד שפל רוח. ולא אמר תתנהג בפני כל אדם. לא אמר, החז"ל לא באו ואמרו תתנהג בשפלות. אם חז"ל היו אומרים תתנהג בשפלות כלפי כל אדם, אז היה משתמע ככה, שבלב אתה יודע באמת שאתה יותר טוב ממנו, אבל בהנהגה אתה מתנהג בסוג של שפלות. עכשיו שימו לב, האדמור הזה כן פה לא מדבר על ענווה, הוא מדבר על שפלות. מה ההבדל בין ענווה לשפלות? ענב ושפל זה שתי דברים שונים. ענב זה לא שפל, ענב זה לא אדם שלא מכיר במעלות שלו. משה רבינו היה אדם, התורה מעידה עליו, ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. וכי משה לא ידע את המעלות שלו? הוא לא ידע שהוא דיבר עם השם פנים בפנים, הוא לא ידע שהוא הוציא את עם ישראל ממצרים, שהוא הביא את התורה לעם ישראל, הוא ידע את כל המעלות שלו. אז למה הוא היה ענב? כי הוא אמר, המעלות שיש לי, קיבלתי את זה מתנה מלמעלה. זה בעצם הזדמנויות שהשם נתן לי, ולא רק זה, הוא עשה חשבון שאם אותם הזדמנויות, אותם כישרונות, הקדוש ברוך הוא היה מעניק את זה למישהו אחר, בוודאי ובוודאי שהיה עושה את זה יותר טוב ממני. ובכן שימו לב, ענב מכיר במעלותיו. מצד שני הוא לא מתגאה, כי הוא יודע שכל המעלות שלו הם לא משלו, אלא הדברים שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא במתנה. שפל זה אדם שהוא מרגיש שהוא כלומניק. הוא שפל. שפל זה אדם שלא רואה בעצמו מעלות. הוא רואה בעצמו גרעונות. וכל פעם שהוא רואה מישהו, הוא תמיד חש שהמישהו הזה יותר טוב ממנו. ובאים חז"ל ואומרים לנו, הווה שפל רוח בפני כל האדם. הכוונה היא, כשאתה רואה בן אדם, אתה צריך להרגיש שפל כלפיו. וזה מוזר. איך חז"ל באים, ואדמור הזקן כותב את זה בתניא, זאת אומרת שהאדמור הזקן אומר, הוא פונה לבינוני, והוא אומר, כהמשך להתבוננות, שהוא נתן קודם, על מנת, כן, וכו' וכו', הוא בא ונותן לו הוראה חדשה. תרגיש שפל רוח בפני כל האדם.
מה חיובי
בזה? מה חיובי בזה? אני אגיד לך, כדי לא לסבול, כדי לא לסבול מטמטום הלב. הרי שימו לב, למרות שזה לא כתוב בפרק חפטץ, אבל ראיתי בספרים פה ושם, מה גורם לבינוני שהוא מגיע לטמטום הלב? אז יכול להיות שזה מלמעלה, כמו שאמרנו, שהשם רוצה להעלות אותו בתשובה יותר עמוקה. אבל זה יכול לעבור גם כן מזוויות רצון. הבינוני הוא בממד רוחני די טוב. הוא לא עובר עבירות, הוא מקיים מצוות, הוא יכול להרגיש סיפוק אישי, סוג של שביעות רצון. והשביעות רצון, שאדם מתחיל להיות מסופק מעצמו, מתחיל להרגיש את עצמו, זה יכול לגרום לטמטום הלב. וזה פשוט, למה? כתוב, אמרנו את זה פעם, שכלי מלא אינו מחזיק. שהאדם מתחיל לחוש את המציאות של עצמו, את הישות של עצמו, אוטומטית הוא תופס מקום, והלב שלו נהיה מלא מהמציאות של עצמו, ממילא אין מקום לקדוש ברוך הוא. ובכן, אדמו"ר הזקן כאן נותן לנו רצף של הוראות והנחיות והדרכות, כדי שהתחושה שלך תמיד תהיה שאתה תרגיש ענב ולא תרים, לא תרים את האף. כי אם אתה שוב תרים את האף, יש חשש שתגיע עוד פעם לטמטום הלב. איך עושים את זה? תכף נראה. לא יודע אם נראה את זה היום, אבל אתה כבר נתחיל. בכל אופן, אנחנו צריכים להבין איך האדמו"ר הזקן בא ואומר ליהודי שלומד תורה ומקיים מצוות, שהוא צריך להרגיש, לא רק להתנהג, הוא צריך להרגיש שפל רוח בפני כל האדם. ושוב, האדמו"ר הזקן שמציין פה את מאמר חז"ל, שוב אני אומר עוד פעם, לא כתוב תתנהג בשפלות רוח, אלא ממש ככה תרגיש. האבא של הרבי, הוא מסביר הכל דרך, על דרך הקבלה. אז הוא אומר שבמילים והווה, והווה שפל רוח, אז יש פעמיים וו. וכתוב בזוהר שוו זה אות שמסמל את האמת. אז למה כתוב פעמיים וו? באמת לאמיתו. מה זה באמת לאמיתו? שזה ככה באמת. באמת לאמיתו. אז אנחנו צריכים להבין איך באמת אפשר להגיע לזה. אוקיי? זה דבר ראשון. יש פה דיוק מאוד יפה. אם תסתכלו למשל בפרקי אבות, ההוראה הזה בא מפרקי אבות. אם תסתכלו בסידוך של תהילת השם, אז גם הנוסח של הפרקי אבות זה אדמו"ר הזקן כתב. למה? כי יש כל מיני נוסחאות במשניות, והוא בחר בנוסחאות, איפה ששינו נוסחאות, אדמו"ר הזקן בחר דווקא בנוסח מסוים ולא בנוסח אחר. אם אתם תסתכלו במשנה, שם כתוב הווה שפל רוח בפני כל אדם. בלי. וכאן האדמו"ר הזקן החליט לכתוב עם אה. מה ההבדל? אז שימו לב. יש שני אופנים איך להתאחד עם הזולת. האופן הראשון זה שוב לחשוב שהזולת יותר טוב ממך. ולהרגיש כלפיו שפל רוח. וזה כשההתבוננות היא שהשני יותר טוב ממך, ובגלל זה אתה שפל רוח כלפיו, זה יכול להיות גם כלפי גוי. ולכן הגמרא במסכת קידושין מביאה דוגמה שמה של כיבוד אב ואם, של אחד הגויים, שכחתי את השם שלו. כן. ובעצם היא מפליאה את הגודל, האופן שבה הוא חיבד את אביו, שזה יותר טוב מהיהודים. אז אתה יכול בעצם לבונן שיש גוי שחיבד את אביו יותר טוב ממך. ולכן אתה מרגיש כלפיו שפל רוח. ובכן שימו לב, אדם זה הולך על היהודים, על שם אדמה לעליון. האדם זה הולך גם על הגויים. שכתוב פה, הווה שפל רוח בפני כל האדם, תרגיש אפילו גרוע כלפי גוי. למה פה אדמו"ר הזקן בחר דווקא את הגרסה הזו? כי שוב, בהתנהגות שלו. ההתנהגות שלו, אתה יכול ללמוד ממנו. אז ממילא, פה האדמו"ר הזקן בחר דווקא בגרסה עם אה, כיפור במסע הסברה שתרגיש שפל רוח, כשלא יהיה לך טמטום הלב, אז פה הוא הולך בצורה חריפה שאתה יכול לחוש ככה גם כלפי גויים. אוקיי? אז פה עוד יותר נשאלת השאלה. מה? אתה בא לבינוני שלומד תורה ומקיים מצוות, לא עובר עבירות, ואתה אומר לו, אתה רואה ברחוב קל שבקלים, שעובר על מצוות, לא תעשה ולא, ומצוות תעשה, ואתה רוצה שאני ארגיש כלפיו שפל רוח. ואתה לא רוצה שאני אתנהג באופן, אתה רוצה שבאמת אני ארגיש ככה. אז איך? אז בוא נראה. ובאמת להמיתו בפני כל האדם, ממש, אפילו בפני קל שבקלים. והיינו. אז הוא מתחיל. אלף כל הוא אומר, מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. כי מקומו גורם לו לחתו, להיות פרנסתו ללך בשוק כל היום, ולהיות מיושבי קרנות, ועיניו רואות כל התאוות, ועין רואה והלב חומד. קודם כל, לפני שאתה שופט מישהו, תנסה להתבונן באיזה נסיבות הוא עמד. באיזה נסיבות הוא עמד. אז קודם כל, באיזה מקום הוא עובד? איפה הוא כל היום? אתה, לך תדע אם אתה היית צריך להיות כל היום באותו מקום שהוא נמצא, מי אמר שאתה היית עושה יותר טוב? מי אמר? כי מקומו גורם לו לחתו. כל הזמן נמצא בשוק. עכשיו, הוא רואה דברים. ברגע שהוא רואה, עין רואה, לב חומד. אז זה קודם כל, מה שכתוב פה, אל תדין את חברך שתגיע למקומו, המקום הגשמי שלו. וגם המקום הרוחני שלו. למה? הוא אומר, ויצרו בוער כתנור בוערה מאופה. מה זה הפירוש? מה זה תנור של אופה? אז ראיתי היום ביור חמוד. לכל אחד יש תנור בבית. אבל מה? יש תנור חם, אבל תנורים שיש בה מאפיות, הרבה יותר חמים. מה זה אומר? הוא לא רק שיש לו יצרה, יש לו יצרה פי עשר יותר חמי שלך. אז הוא גם נמצא במקום קשה, וגם היצרה שלו חם יותר מהיצרה שלך. ובכן הוא נופל. אז אל תדון אותו עד שהגעת למקום שלו. זה מזכיר לי סיפור עם ה...
אז בעצם זה אף פעם לא לדון אותו? אם אדם אף פעם לא רוצה להגיע...
לכף זכות. תדון אותו לכף זכות. זה הפירוש. אתה רואה יהודי, אתה רואה...
עד שאתה תגיע לי.
הכוון. היות שלא הגעת למקום שלו, אז תשפוט אותו לכף זכות. תתחיל להתבונן, רגע.
אז למה השתמשים המילים באופן הזה? אל תדון אותו עד...
אם באמת תהיה במקום שלו, אז תוכל להבין אותו. אבל כל עוד לא הגעת למקום שלו, איך אתה שופט אותו? זאת אומרת, אל תדון אותו לחובה.
זה ברור.
זה הנקודה. דרך אגב, היום ראיתי בהרבה ספרים... אל תהיות ועוד אף פעם לא תגיע למקום שלו. אז אל תדון אותו, תדון אותו, אל תדון אותו לחובה.
לא ככה, אל תדון כי אתה לא במקום. לא ככה, זהו, זה
צריך
להתאמין. המילים האלה פה, יש פה
הרי משהו. כן, אז אני אחשוב, אסתכל בספרים. בכל אופן ראיתי היום, למה לא טוב לדון אדם לחובה? פעם ראשונה שראיתי את זה. אז ראיתי א' כל, שזה מזיק לו מצד הבית דין של מעלה. כשאתה דן בן אדם לחובה, אתה גורם שמן השמיים, מן השמיים יקפידו עליו יותר. כן? ובית, עוד דבר ראיתי, ש... אוקיי, יש על זה הסברים של הרבא גם כן, אבל זה לא... הרבא אומר באחד השיחות שלו, שהדיבור שלנו, יהודי הוא בצלם אלוקים. ולדיבור של היהודי יש כוח בדיוק כמו הדיבור של הקדוש ברוך הוא. כל מה שאתה מוצא מהפה שלך, יש לזה השפעה. אתה פועל משהו. בכל יהודי יש טוב ויש רע. כשאני מדבר על הרע שבו, אני גורם שהרע אצלו מתעצם. אני מעצים את הרע שיש בקרבו. אני גורם שהרע שלו בולט יותר. ובכן, אני גורם לו להיות יותר רע. לעומת זאת, מרובה מידה טובה ממידת הפורענויות, שאני מדבר על, על בן אדם חיובי, בנידון שלנו. אני רואה שעכשיו, מה זה אומר? אם השם נותן ליהודי ניסיון, הוא גם נתן לו את הכוחות להתמודד עם הניסיון. הרואים שיהודי, השם העמיד אותו בניסיון ולא עמד בו, כי הוא לא גילה את הכוחות שהשם נתן לו. אם אני אדון אותו לכף זכות, אני אדבר עליו שבחים, זה לא אשמתו, זה לא מסכן, הוא עמד בנסיבות קשות, הוא התמודד עם אתגר מאוד קשה. אני בעצם מגלה את הכוחות שלו, ואז אני אתן לו יותר כוח, שפעם הבא שהשם שוב יאמין אותו בניסיון, הוא כן יצליח. וראיתי עוד פירוש, שלא כדאי לך כל הזמן לדום אנשים לחובה, כי בסוף זה יתנקם בך. איך זה יתנקם בך? ידוע שכשאדם עולה למעלה, עושים לו דין וחשבון. וידוע הביאור של הבעל שם טוב, מה זה דין וחשבון? לא, על פי, איך ידעו שמה? לא, חשבון, דין וחשבון? כן, דין וחשבון. לא. אז לכאורה, הבעל שם טוב שואל, קודם כל עושים חשבון, אחרי זה עושים דין. אז הוא אומר לו, קודם כל, יהודי עולה למעלה, משכיחים ממנו את העולם הזה, ומראים לו אדם שיתנהג בדיוק כמו הוא. ושואלים אותו מה אתה אומר, והוא פוסק את הדין. אומרים לו, אוקיי, חמוד, תדע לך, פסקת על עצמך. עכשיו אנחנו נעשה לך חשבון, לפי מה שאתה פסקת. אתה פסקת, אנחנו לא פסקנו עליך. אתה בעצמך, בעצמך באת ואמרת מה הדין. אז אומר, ראיתי היום בשביל ספר שהרב אומר שכשאדם בעולם הזה מתרגל כל הזמן לדון אנשים לחובה, אז ההרגל הזה יישאר אצלו גם שיעלן מעלה, ואוטומטית הוא ידון את עצמו לחובה. לעומת זאת, אם אדם מתרגל כל הזמן להוציא דברים טובים מהפה שלו, ותמיד ללמוד זכות, ללמד זכות על אנשים, אז ככה הוא גם מתנהג כלפיו בעולם האמת והוא יציל את עצמו. נכון, בדיוק ככה, נכון, בדיוק ככה, בדיוק ככה. אז בכל אופן, אל תדון אותו. א' כל, באיזה מקום הוא נמצא, וב' מה הוא רואה? מה הוא רואה? וג' איזה יצרה יש לו. אז הוא אומר, כמו שכתוב בהושע, הוא בוער כאש להבה. מה שאין כן מי שהולך בשוק מעט, ורוב היום יושב בביתו, וגם אם הולך כל היום בשוק, יכול להיות שאינו מחומם כל כך בטבעו, כי אין היצרה שווה בכל נפש. יש שיצרו ככה, וכולי כמו שכתוב במקום אחר. מה הפירוש יש שיצרו? אז גם את זה ראיתי היום שיש משפט יפה מהבעל שם טוב, כתוב וזהו גיבור הכובש את יצרו. אז הבעל שם טוב מדייק, לא כתוב איזה הוא גיבור הכובש את היצר הרע, אלא את יצרו. מה זה אומר? כל אחד יש לו יצר הרע אחר. כל אחד, היצר הרע שלו ממוקד אצלו, הנקודה. אחד יש לו תאוות ממון, אחד תאוות כבוד, אחד תאוות נשים, אחד תאוות לבושים, כל אחד. ואבכן, אתה לא יכול לדעת גם מה היצר הרע שלו. אתה אומר, מה הוא... אז יכול להיות שאתה, למשל, ראיות אסורות וכדומה, זה לא יצרה שלך, יש לך יצרה, יש לך יצרה של כבוד, של כסף, לא יודע מה. אז אתה גם לא יודע באיזה יצרה רע הוא מתמודד. כל אחד עם היצרה שלו. דרך אגב, ראיתי פעם בספר שכך גם זה לגבי כל הדורות. למשל, ראיתי שבדור של אברהם אבינו, העבודה, היצרה היא עבודה זרה. פשוט אנשים היו רואים פסל, היו רצים כלפיו. לא משוגעים. בדור של נוח זה יזנות. אחרי זה מישהו שאל אותי מה בדור, שאני אמרתי לו להכל. אנחנו דור האחרון של הכל, שקשוקה. יצרה כזה, יצרה כזה, הכל ביחד. אבל בכל אופן, כן, כל אחד מתבודד עם יצרה אחר. כל אחד. אז עכשיו, זה דבר ראשון. ובכן שימו לב, שאתה מתגבר על הדברים ששם אין לך תאווה גדולה, זה לא חוכמה. החוכמה היא שאתה כובש את היצרות, את היצרה שלך, איפה שכן קשה לך. כי אצלך יש תאווה שהשני מאוד קשה לו איתו, כי זה יצרה שלו. אבל אתה אצלך בדיוק זה לא הנקודה החלשה שלך, שם היצרה שלך לא בויה. אז אתה מתגבר על זה בקלות. אז זה לא נקרא שהתגברת על יצרה, כי שם אין לך יצרה. הכוונה שהתגברת על יצרה זה איפה שהיצרה שלך בוער כאש. הכובש את יצרו שלו, את היצרה שלך. אבל עכשיו, עד הרב...
אה?
ואז... לא, אומר, איפה שאתה מרגיש ששם היצרה שלך, כל הזמן שם אתה מרגיש שאתה מאוד חם לעניין הזה, אז זה יצרה, זה התיקון שלך, שם אתה צריך לעבוד. לא שאתה הולך בכוונה לחפש את זה, אבל איפה שאתה מרגיש שהיצרה שלך משתולל איתך, אז זה היצרה שלך. אני מכיר אנשים שיש להם תאווה לממון, הם מסוגלים לעשות קומבינות ולגנוב, ואני לא מבין את התאווה הזו. יש אחד שמשוגעים על אוכל, כל אחד אוהב לאכול. הם משוגעים, חיים שהבשר יהיה ככה ובשר... פשוט זה תורה שלמה. אני גם לא מבין את היצרה הזו. אבל יש יצרה שאני כן מבין אותו. כי יש לי אותו, שמה זה בוער לי. אז זה שאני לא צריך לעשות איסקאפיה, לא ללכת לקנות ינות משובחים, אין לי כזה יצרה בכלל, זה לא מדבר אליי. אז שאני לא שותק, אני לא אוכל את כל התאוות הללו, לא כבשתי את היצרה שלי, למה? כי אין לי יצרה שם. אבל יש לי, אבל הוא לא בוער. זה הנקודה. דרך אגב, הסיפור הזה שתדון לך זכות, הסיפור חסידי זה גם מוסיף. היה פעם איזה שהוא עיירה שהצמח צדק הגיע לשם מביקור, וכשהוא יצא לחסידים שלו, הוא שאל אותם האם הם מעדיפים לשמוע מאמר חסידות או סיפור חסידי. אז אמרו, הם הבינו שיש משהו בגור, זה לא סתם שה... אז אמרו לו סיפור. אז הוא התחיל לספר להם על יהודי שהזכיר למישהו אחר איזשהו בית או משהו, ואותו אחד לא שילם שכר דירה, שנה שלמה. הגיע בסוף שנה, אמרו, תשמע, אדוני, אני מפנה אותך מהבית. אותו אחד, מה עשה? הלך לרב של הבעל הבית. הרב קרא לבעל הבית, ואמרו, תשמע, תמחל לו, אין לו כסף וזה. היהודי הזה מחל לו על החוב, הוריד לו את הסכום של הסחירות, וגם את זה הוא לא שילם. אז בסוף שנה אמרו, תשמע, גם הורדתי לך, גם ותרתי לך על החוב הקודם, עכשיו אתה מפונה. שוב הלך לרב, הרב שכנע אותו, שנה עוד שלישית, הוריד לו את המחיר, ויתר לו עוד פעם על שנה שלמה, וגם את זה הוא לא שילם. ואז הוא אמר, אתה מפונה, הלך לרב, שום דבר לא עזר, פינה אותו. שאלה לו, למה האמת? אמרו לו, אדוני הנכבד, זה שהזכיר את הדירה, הבעל הבית, הבעל הדירה. עולה לו, למה האמת? סמר צדק מספר את זה לחסידים. אומרים לו, אדון הנכבד, אתה צריך ללכת לגיהינום. אוקיי, על מה? אתה זרקת יהודים מדירה. הוא אומר, תגיד, אתם נורמלים? אני זרקתי אותו אחרי 3 שנים. פיתרתי לו על חובות. אני עוד הרשע? התחילו להתווכח שמה בדבדין של מעלה. פתאום הנשמה הזו אומרת למלאכים ולכולם, חבר'ה, 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 אתם לא יכולים לשפוט אותי. למה? אתם יודעים מה זה כסף? אתם יודעים מה זה חובות? אז מה? מאיפה אתם שופטים אותי בכלל? אתם יודעים מה זה לקנות חלב וגבינה? מאיפה אתם יודעים? אז מה אתם מתערבים מבעניינים הללו? אני רוצה שבני אדם ישפטו אותי. בני אדם שיודעים מה זה כסף, שהם ישפטו אותי. ומה שהם יפסקו אני אקבל. הצמח צדק מסיים את זה ואומר לכל החסידים שלו, מה אתם אומרים? חייב או זכאי? אז הם הבינו שכרגע מתרחש בלמעלה הדין תורה שלו. אז הם זעקו לו, זכאי, זכאי, זכאי. אז הצמח צדק אמר, הצלנו אותו. מישהו אמר לי פעם, תפסיק להגיד לך, אמרתי, אתה מבין בזה בכלל? מה אתה מבין בזה? מה אתה? זה כמו שאני אגיד לך, תפסיק לשתות חלב, כאילו, מה? אני לא אגיד לך, אם. אה? זכאי, מה זה? אז בכל אופן, זה הנקודה. עכשיו, אדמור הזקן ממשיך ועולר ואומר, אוקיי, אני לא צריך לדון אותו. אני לא צריך לדון בן אדם, כי לא הגעתי לא למקום הגשמי שלו, וגם לא למקום הרוחני שלו. אני לא יודע מה עובר עליו. רק אם תצאו לשמוע משהו יפה לפני שנמשיך, אז גם את זה בהשגחה פרטית ראיתי היום בספר, בלי קשר לשיעור, קראתי קצת, דזפתי בשוב. הנקודה הזו שכתוב על משיח, שהוא ישפוט לפי הריח. הגמרא בסנהדרין אומרת, שאחד התכונות שיהיה מלך המשיח זה מורך ודיין. לפי הריח, הוא ידע מי אתה. אז לכאורה, מצד אחד זה כאילו לא נשמע, זה נשמע די מרתיע. המשיח יבוא, יריח אותך וידע בדיוק מה עשית אתמול, שלשום, הכל הוא ידע. אז זה כזה שקוף, אתה במכונת שיקוף, MRI. ולהיות שקוף זה לא כך, זה לא כל כך נעים. אבל ראיתי שזה הצד האחד של המטבע. יש בזה גם עניין חיובי. אנחנו יודעים שהריח יש לו כוח שהוא מגיע לעצם הנפש. מאיפה אנחנו רואים זאת? אדם מתעלף. מה זה להתעלפות? כשאדם מתעלף זה אומר שכל הכוחות מסתלקים מן האיברים וחוזרים עמוק עמוק בנפש. כשאני רוצה להעיר אדם מהאלפון, אני צריך להגיע לעומק הנפש ומשם לקחו אל הכוחות שיבואו בחזרה להתלבש באיברים של הגוף. לאיזה דבר יש כוח ללכת לעצם הנפש ומשם להמשיך את הכוחות שהתלבשו בחזרה באיברים? הריח. ואחרי אדם שהתעלף, שמים לו ריח חזק. אז הריח מגיע לעצם הנפש. ובכן כתוב שהוא גורם הנאה לנשמה. ובכן במוצאי שבת מריחים כדי לנחם את הנשמה, שהנשמה יתרה הלכה. אז הריח הזה בא ומרגיע אותה. אוקיי? עכשיו שימו לב. מה הפירוש שמשיח יהיה מורך ודיים? אדם ששופט אותך, אז מה הוא שופט אותך? לפי המעשים שלך נטו. משיח, מה הפירוש שיהיה? הוא ישפוט אותך לפי הריח. המשיח, לפני שהוא ייתן לך את הדין למשפט, הוא יריח אותך, הוא יגיע לעומק הנפש, והוא ידע מה עבר עליך, באיזה נסיבות, מה התחחש בקרבך כשאתה עברת על העבירה הזו. ובכן הוא דווקא, יהיה לו הרבה יותר קל לשפוט אותך לכף זכות. ובכן, זה הפירוש שמשיח יהיה בורך עדיין. הוא לא יהיה שופט שטחי. הוא יריח את הבן אדם, הוא ידע כזה, נכון הוא עשה כך וכך, אבל עכשיו אני רואה באיזה סערת נפש, באיזה קשיים הוא עמד שהוא עשה את זה. אז הוא לא ישפוט אותנו בצורה קשה, עד רבה בצורה טובה. זה לא מינוס, זה פלוס. אוקיי? אז זה בעצם מה שאומר אדמור הזקן פה. תפעיל את חוש הריח. אתה יודע מה עבר עליו. אתה עובד, אתה ברחוב דיזנגוף או ברחוב רוטשילד, אתה רואה את מה שהוא רואה כל היום? לא, אתה יושב בכפר חב"ד, בבני ברק מול עם תלמידים עם כיפות וציציות, או שאתה כותב מזוזות. אז אתה יכול לדעת מה עובר על בן אדם שעובד בשדה התעופה? אתה לא יכול לדעת. אז זה דבר ראשון. ובכן אני אסור לי לשפוט אותו. אבל הוא מצד עצמו, זה שהוא עבר עבירה, אין לו שום התנצלות. למה? כי למרות שהוא נמצא במקום קשה, ולמרות שיש לו יצר רע בוער כמו תנור של אופה, הוא היה צריך להתגבר. לי אסור לשפוט אותו, אבל מה הוא צריך להרגיש? הוא לא צריך לחשוב שזה התנצלות. הוא לא יכול לבוא, חטאתי, אני לא אשם, למה אני לא אשם? כי אני גר אני מסתובב במקומות לא טובים, ואני גם יש לי יצר רע מאוד חזק. היית צריך להתגבר חמוד. השם לא בא בתרוניה עם ריאותיו. היית צריך להתאמץ מכל הכוח ולא לחתוך. אז בוא נראה.
שם הוא בא לי מקום המשפט מקום
הראש. שזה אומר?
מקום שאדם שופט.
כן.
ואת הזולת. מקומן. הוא לא רואה נכון.
נכון, נכון, נכון.
ושם הוא בעצמו מחשב, כמה שאדם שופט, שם את עצמו מקום של אדון, זה איתו טוב.
אני ראיתי דברים בחיים שלי, לא יודע אם ראיתם את זה פעם, אבל ראיתי כמה פעמים שכשאתה מאוד מאוד קשוח, אתה שופט בן אדם ככה בקלות וכך רוחד ורוחיין, אומר כך וכך וכך עליו, אני ראיתי, אצלי כמה פעמים זה קרה, שהשם מלמעלה גורם לך שתעשה אותו עבירה. אתה תרגיש. שפטת אותו כל כך מהר, אז אתה תיפול באותו עניין.
זה במקרה טוב.
באותו עניין אתה תיפול.
אבל אם זה לפי מה שאתה כן
נוסע, אם לא, אז סיפור יותר גבוה. השם אומר, אתה שפט אותו כל כך מהר, אז בוא אני אגרום לך. דרך אגב, יקרה סיפור עם הבעל שם טוב, אחד שהגיע מחורה בשבת ושפט אותו, אז הקדוש ברוך הוא גרם לבן אדם השני, שגם הוא כמעט חילל את השבת, וכל זה היה בעצם לקח ללמד אותו שאל תמהר לשפוט בן אדם.
ויבוא ביני אלוהים ויבוא את
האדם, נכון?
נכון.
כן, כן, כן. אז בואו נראה. עכשיו זה אני אסור לשפוט אותו, אבל מה הוא צריך להרגיש? שימו לב. והנה באמת, גם מי שהוא מחומם מאוד בטבעו, ופרנסתו היא להיות מיושבי קרנות כל היום, אין לו שום מתנצלות על חטאיו, ומקרה רשע גמור, על אשר אין פחד אלוקים לנגד עיניו, כי היה לו להתאפק ולמשול הרוח תאוותו שבליפו, מפני פחד השם הרואה כל מעשיו. קודם כל אגיד לכם משהו חמוד, האבא של הרבי גם כן עושה דיוק מאוד יפה. הוא אומר בהתחלה, אין לו התנצלות למה, והוא נקחה רשע, שאין פחד אלוקים לנגד עיניו. הוא עשה עבירה בפועל, זה אומר שאין לו פחד אלוקים. וזה שהוא לא יתגבר על האירורים שבליבו, זה מפני שאין לו פחד הוויה. אז למה אדמור הזקן משחק במילים? פעם הוא אומר פחד אלוקים, פעם הוא אומר פחד השם. למה? או אז מה? פחד אלוקים, פחד השם. אז הוא אומר ככה, אתה יודע שכתוב כי שמש הוא מגן, הוויה אלוקים. השמש זה הפנימיות, והנרתיק שמכסה על השמש זה על שם אלוקים. ובכן, כי שמש הוא מגן, כמו שלשמש יש מגן, כך הוויה יש לו מגן, זה אלוקים. אז הוויה זה הפנימיות ואלוקים זה החיצוניות. אותו דבר, הידיים, האיברים שאיתם אנחנו עוברים עבירות, הם האיברים החיצוניים שלנו, והלב הוא עבר פנימי. אז זה שאתה עושה עבירות עם הידיים שלך, עם העיניים שלך, עם הפה שלך, זה בגלל שזה האיברים החיצוניים, זה בגלל שאין לך פחד אלוקים, שזה החיצוני גם כן, כמו המגן. וזה שאתה לא שולט על האירורים שבלב, שזה עבר פנימי, זה בגלל שאין לך פחד מהוויה. שזה הפנימיות של שם אלוקים. אבל בכל אופן, הנקודה היא, למה? איך אני יכול להתאפק? אז פה אדמו"ר הזקן מחזיר אותנו לפרק י' ב' בתניא, כי המוח שליט על הלב בתולדתו. אדמו"ר הזקן בפרק י' ב' הסביר לנו מדוע יהודי יכול להתגבר על היצרה שלו. א' כל ביולוגית הוא נברא באופן כזה, שהמוח שליט על הלב. אז קראנו לזה, אם אני זוכר טוב, שאדם שמתפתח בצורת קינה, הוא אמור לפתח תכונה שנקראת דחיית סיפוקים. לדחות סיפוקים. מה זה ילד? ילד לא דוחה סיפוקים. הוא רוצה משהו, אתה נותן לו, הוא מתחיל להתגלגל על הרצפה. עכשיו, זה שילד בן שניים עושה ככה, זה נורמלי. שלוש זה גם נורמלי. ילד בן חמש, שש, הוא צריך לפתח את התכונה הזו. ואם זה לא קורה, אז הולכים לטיפול. ילד שאין לו דחיית סיפוקים, אז הגננת אומרת לאמא, תראי, הוא לא משתלב יפה בגן, למה? כי כשהוא רוצה משהו, לא מוותר. הוא לא חברתי, הוא לא דוחה סיפוקים. אבל צריך לעשות אבחון, נראות מה קורה בילד, למה הוא לא מתפתח. אז הוא צריך לעשות טיפול, הדרכה, ללמד אותו. אז אדם צריך לדחות סיפוקים. למה? כי הלב רוצה, בסדר, אבל המוח יכול להגיד ללב, למרות שאתה רוצה, תירגע. אתה לא יכול לקבל כל מה שבא לך. אתה לא כלב. אתה לא כולו לב. יש רק גם מוח. אז אדם ביולוגית נברא שהוא יכול להשתלט על היצרים שלו. הוא יכול להשתלט על המאוויים שלו. הוא יכול להשתלט. הוא אמור להשתלט. בנוסף לזה ש... הקדושה יותר חזקה מהקליפה וכו' וכו'. אז ממילא למרות שיש לך יצרה מאוד חזק, ואתה גם מסתובב במקומות מאוד קשים, אתה היית אמור להתאפק. אני לא צריך לשפוט אותך, אבל אתה עם הקדוש ברוך הוא, אל תמצא לעצמך התנצלות שזה לא נורא. לא היית צריך להתאפק. אבל זה החשבון שאתה עושה עם הקדוש ברוך הוא, לא שאני עושה איתך. אוקיי? אז עכשיו שים לב, והנה באמת שהיא מלחמה גדולה ועצומה. אדמור הזקן יודע שכשאדם יש לו תאווה, היצררה שלו בוער כמו תנור של אופה, להצליח לא להיכשל, להצליח לא להקשיב לו, זוהי מלחמה גדולה ועצומה לשבור היצר הבוער כאש לאהבה מפני פחד השם. אדמור הזקן אומר, אני יודע, זה מאוד קשה. הוא כמו ניסיון ממש. זה ממש קשה, הוא יודע שזה קשה, זה ניסיון. ובכן, בעצם אותו יהודי שיש לו יצרה בוער כתנור של אופה, וגם מסתובב בשוק כל היום, הוא אמנם היה צריך להתאפק, אבל כדי להתאפק הוא צריך היה להילחם מאוד 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 חזק. מאוד, זה היה מאוד קשה לו. ועכשיו אדמור הזקן נתחיל בעצם לתת לנו את החומר מחשבה, איך להרגיש שפל רוח בפני כל האדם. וילקח. צריך כל אדם לפי מה שהוא מקומו ומדרגתו בעבודת השם, לשכון ולבחון בעצמו, אם הוא עובד את השם בערך ובחימת מלחמה עצומה כזו וניסיון כזה. זאת אומרת ככה. הדמור הזקן אומר ככה, נכון, אתה לא עושה עבירות. אתה לא עושה עבירות, אתה בינוני. אבל תבדוק את עצמך בפנים, אתה נלחם ומתמודד עם קשיים ומשקיע כוחות נפש ונלחם עם היצר הרע שלך באותה מידה שהוא צריך להילחם. אני אסביר את עצמי. אני זוכר שפעם הייתה התוועדות של יהודי מאוד חסידי, קראו לו הרב חיים אשכנזי, עליו השלום. היה משפיע בישיבת לוד, יהודי מלא וגדוש תורה. אז פעם הוא התוועד איתנו ואמר לנו ככה. כשאתה הולך במקום ציבורי, וצעיר יהודי עובר, ואתה מציע לו להניח תפילין, והוא נעצר, עוצר, מרים את השרוול ומניח תפילין. אתה יודע כמה שכבות היהודי הזה היה צריך להוריד מעצמו כדי להניח תפילין? הוא באמצע הרחוב, אתה עוצר אותו, הוא ממהר, הוא נמצא עם החברים שלו, אולי עם החברה שלו, הוא מתבייש, חם לו, וקשה לו מאוד לעשות את זה עכשיו. הוא בכלל, זה לא היה בתכנון שלו, הוא בתכנון להגיע לקניון, הוא בכלל לא תכנן שמישהו יעצור אותו בדרך והניח לו תפילין. הוא לא חשב על זה, ולמרות זאת הוא עוצר, מרים את השרוול. אתה יודע כמה הוא התאמץ? תבדוק את עצמך, שאתה מניח תפילין בבוקר, אתה גם מתאמץ ככה? לא, אתה קם, הולך, מניח תפילין, לא מתאמץ, זה טבע אצלך. זה לא שאתה קם כל בוקר, להניח תפילין או להניח תפילין? לא, אני לא אניח, אני כן אניח. לא, אני לא אניח, לא, אתה מה, בוא נתגבר על עצמי. בוא אני אעשה מאמץ עצום ואני אניח תפילין, לא. אז, או, אז השאלה היא, האדמו"ר הזקן אומר ככה, תבחון את עצמך. אמנם אין לך יצרה כמו שלא יש, היצרה שלך לא בוער כמו תנור של אופה, ואתה גם לא מסתובב בשוק כל היום, אבל אתה בעצמך תבדוק, האם אתה גם נלחם עם היצרה שלך כמו שהוא נלחם, ואתה יכול להגיע למסקנה מהירה שלא. ויהיה שאתה יגיע למסקנה שאתה לא נלחם כמו שהוא נלחם, אז אתה הרבה פחות ממנו. כי הוא צריך כל הזמן להילחם עם היצר הרע שלו, קשה לו. אז בוא נראה את זה בפנים. למשל, בעשה טוב. בעשה טוב. כגון בעבודת התפילה בכוונה. לשפוך נפשו לפני השם בכל כוחו ממש עד מיצוי הנפש. מי יכול להעיד על עצמו שבבוקר הוא התפלל ושפך את כל הנפש שלו. פשוט הזיע בתפילה. פעם דיברנו פה באחד השיעורים, שעבודת השם זה מלשון עיבוד אורות. מה זה עיבוד אורות? שוקח אור גס של בהמה, ומעבד אותה, מעבד אותה, עד שאתה עושה מזה קלף עדין ודק, שראוי לכתוב עליו תפילין לספר תורה. והמלאכה הזו, לקחת אור גס, צריך קודם כל לתלוש לו את כל השערות. אחרי זה לשים אותו בחומר חריף, ואחרי זה לשפשף אותו שעות. אתה מזיע כולך וזה גם מסריח, זה נקרא בורסקי. שמה חומרים חריפים, לא נעימים לריח. אתה יוצא מכזה מלאכה, כולך גמור. יש תורה, עבודה וגמילות חסדים. עבודה זה קורבנות, היום זה תפילה. אתה אחרי התפילה מרגיש כמו אחת שאיבד אורות? זה איבד אורות. שם תפילין, אז אתה יכול להעיד על עצמך, אז הוא ברחוב, כשהוא עובד במשרדים שלו, והוא צריך לעבוד על העיניים שלו, ולשמור על הפה שלו, ולא להסתכל ולא לדבר. אתה יודע כמה הכחבה הוא צריך לעשות? כמה הוא צריך להילחם? היצירה שלו בוער כאש, והוא מוקף. הוא מוקף מהזדמנויות לחטוא. והוא מתאפק. אתה יודע כמה הוא צריך להתאמץ כדי להתאפק? אתה התאמצת ככה בתפילה בבוקר? לא. אז מה אתה חושב שאתה טוב ממנו? הוא הרבה יותר טוב ממך. אפילו אם הוא חוטא פה, אתה יודע כמה הוא מכחיב? כמה הוא צריך להילחם? אז תבחון את עצמך. בבוקר באמת, התפללת עד מיצוי הנפש? לא. הנה הוא אומר, להילחם עם גופו ונפש הבעמית שבו, המונעת הכוונה במלחמת עצומה. אז נכון, היצר הרע שלך לא מושך אותך לזנות ולעריות ולכל מיני דברים כאלו. אבל בדברים הטובים שאתה אמור לעשות, אתה בינוני, נכון? כשאתה בא להתפלל, הרי למדנו בפרק חפחת בטניה, כשאתה בא להתפלל, אם אתה מתפלל, היצר הרע מנסה להפריע. אז אתה יכול להעיד על עצמך שנלחמת איתו, שהשקעת מאמצים, שהזעת בתפילה, שהתאמצת. יש סיפור על רב ניסן נמנוב, שהיה ראש ישיבה בברינוע המשפיע, שפעם הוא היה באיזה בית בחורף, והבעל הבית יצא מהבית והוא הכניס עצים ברובה, בתנור. והיה מאוד 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 קר, מאוד קר. הבעל הבית, כשהוא חזר הביתה, הוא ראה שברובה לא יוצא עשן. אז הוא מאוד פחד שמאוד מאוד קר לרב ניסן. זה קור אדיר, זה אפשר למות מזה. אז הוא מיד רץ הביתה כדי לבדוק שהכל בסדר. כשהוא נכנס הביתה, הוא ראה שרב ניסן עומד, יושב באמצע התפילה, מתפלל. אז הוא התקרב לראות איך הוא מרגיש, והוא ראה שיוצא לו מהגוף זהה. שהוא כולו מזיע. האדמו"ר האמצעי היה צריך ביום כיפור להחליף בגדים 3 פעמים. מרוב שהוא היה מזיע ורטוב מהמאמץ שלו בתפילה. אומרים שמהכיפה שלו, במוצאי, אפשר לסחוט את זה, ויוצא פשוט מים. והוא לא היה זז, האדמו"ר האמצעי לא היה זז. אבל מרוב שהוא היה מתעמק בהתבוננות, ומתעמק במחשבה, בגדולת השם, כל הגוף שלו היה מזיע. אז האדמו"ר הזקן שואל אותך, אתה תבדוק את עצמך. בבוקר אתה נלחמת עם הנפש הבעמית שלך, שהוא בא וניסה להפריע לך להתפלל? האם אתה השתדלת לבטשם, לבטש את היצר הרע שלך, לקטטם, לכתוש אותו, כמו עפר קודם התפילה, שחית וערבית, מדי יום ביום? הרי כתוב, לפני התפילה, אדם חייב להתבונן ברוממות הכל ושפלות האדם. להיות ממרירות. מה זה לכתוש את היצרה? אני אגיד לכם, ראיתי דווקא לא מזמן, במאמר של הרבה, שכמו שאם אתה מוריד גשם בשדה שלא לא, לא, לא עבר תהליך של חרישה, אז לא תהיה שום דבר. חייך חרישה. אותו דבר צריך לחוש את הלב. כדי שההתבוננות שבמוח תפעל התעוררות בלב, חייבים לרחוש, לעשות חרישה בלב. החרישה בלב זה החשבון נפש, המאזן שאדם עושה בסוף היום. והמרירות שיש לו מכך, שהוא לא היה בסדר, זה מכשיר את הלב שלו, שאחר כך שהוא יתפלל והתבונן בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, אותה התבוננות תהיה לה השפעה על הלב. כי הלב מוכשר שאותה התבוננות תאיר בו. אז אדם צריך לחשוב על עצמו. אני באמת, האם אני עושה את זה כל יום? או שכל יום אני ניגש לתפילה ככה? כששואלים אותי בבית הכנסת, האם התפללתי? אני אומר לא. אז אומרים, אז אתה רוצה להתפלל עוד פעם? אני אומר, תקשיב. את המילים שכתוב בסידור אמרתי. התפללתי, לא התפללתי. לא התפללתי. באתי, אמרתי, לא התפללתי. אמרתי, מה שכתוב בסידור. התפללתי, התופל כלי חרס, מלשון חיבור. הרגשתי בתפילה שהתחברתי לקדוש ברוך הוא. לא בטוח. במקרה הטוב חשבתי פירוש המילות. במקרה הטוב.
מה מציע הדבר
הזה כדי לדבר על ידי שכוונה משהו? אבל אתה
קורא
לנו הרבה כאן. אה? בין תרומך, השפריט, אתה מתפלל, אתה לא מתפלל. אתה צריך לעשות תשובה ולהתפלל. להתפלל.
להתפלל.
אז בוא נראה.
מה בשבת?
מה בשבת מה? אם יותר קל להתפלל, יכול להיות שאז אדם קצת מנותק מעובדין דחול. זה לא קשור לזמן, אני אגיד לך. היה, קודם כל, באמת הרבי התייחס לדבר הזה. אדם רוצה להתפלל בכוונה. אם הוא רוצה באמת, אז כך לא המון שעות. הוא לא יכול, יש עבודה, יש... אז א' כל הרבי אמר כמה פעמים, שאתה לא חייב את כל התפילה. אתה יכול להגיד, היום אני מתמקד על ברוך שאמר. מחר אני אגיד בכוונה אשרי, מחר פסוק אחר, לפרוס את זה בשלבים. עכשיו, יש את הכוונה הפרטית שאתה רוצה להתבונן על מה שאתה אומר, אבל יש גם את הכוונה הכללית. דע לפני מי אתה עומד. פעם הרב רשב בהתוועדות אמר על דרך הצחות, שיש לפעמים עמוד שכתוב עליו שיביתי השם ונגדק תמיד. הוא אומר, מה זה אומר? שהעמוד צריך לדעת לפני מי הוא עומד. אבל באמת צריך להיות בשיביתי השם. אז כוונה כללית לפני מי.
חלק לא גם ממה.
הרב רשב אמר פעם, לכל הפחות שאתה מתפלל, תרגיש את אותה תחושה שאתה מרגיש שאתה עומד בפני אדם מכובד ומדבר בפניו. אתה מסדר את הדיבור שלך, המחשבות שלך מסודרות, אתה מנסה שהדיבור שלך יהיה מסודר ויפה, וזה כשאתה מדבר מול אדם חשוב. זה יכול להיות מנהל פה, מנהל שם. אז הוא אומר, לכל הפחות, ככה תתייחס לקדוש ברוך שאתה מתפלל. תרגיש שאתה עומד בפני אדם חשוב ותסדר את הדיבור שלך נורמלי. הוא אומר עוד דבר. הוא אומר עוד דבר. אם אתה תדבר עם מישהו, אבל הוא ירגיש שאתה מדבר איתו, אבל ליבך בא לאימו. תדבר איתו, כן, כן. אז הוא יגיד לך, חמוד, אתה איתי או איתו? הוא ייפגע. תאר לעצמך שאתה יושב בבנק מול פקיד, לסדר דברים בחשבון, וכל שנייה שהוא מדבר איתך, אתה עושה, כן, אתה עושה, כן, כן, אני חוזר אליך. אז הפקיד יגיד לך, אדוני חמוד, אתה רוצה לדבר איתי, דבר, אם לא הולך לחוצה. אז שואל הרב רשב, אז למה אתה עושה את זה לקדוש ברוך הוא?
לא רואים אותו,
הפקיד
רואה.
אז עם אלה, זה, לכל הפרות זה, אצלנו אולי קצת לשפוך את הנפש. להיות רציני, להסתכל בתוך הסידור, כן? תסתכל בתוך הסידור, דע לפני מי אתה עומד, השכינה נמצאת מולך. כשאתה מדבר, אתה צריך להאמין באמונה שלמה שיש מי שמקשיב. ואתה מדבר איתו. אתה לא מדבר לאוויר, אתה מדבר עם הקדוש ברוך אתה, אתה מדבר איתו. אתה משבח אותו. כן? אז זה מינימום של מינימום. אז הוא אומר, מדי יום וגם בשעת התפילה להגיע עצמו בהגיעת נפש והגיעת בשר, כמו שכתוב לכמן בעריכות. זה כמן בעריכות, זה בפרק מ"ב. גם למעלה, שכחתי לפרט לכם, תחזרו קצת השורה השנייה, כי אין היצרה שווה בכל נפש, יש שיצרו וכו', כמו שכתוב במקום אחר. איפה זה המקום אחר הזה? זה בליקוטי תורה פרשת ויקרא. שם האדמו"ר הזקן אומר שכתוב בתורה, אדם כי יקריב מכם, אדם כי יקריב מכם, תקריבו את קורבנכם מן הבהמה או מן הבקר או מן הצאן. אז אומרים שהבקר והצאן, הבהמה, הבקר והצאן, זה הולך על היצרה של יהודי. אז למה כתוב גם בקר וגם צאן? כי יש כל מיני סוגי יצרה. יש אחד שיש לו יצרה כמו שור. הוא רותח, הוא כעסן, יש לו תכונות נפש גסות ככה. הוא מתלבש על דברים כבדים. יש אחד שהוא צון, הוא בעל טייבה כזה. תראה, גם ברזה הוא אוהב ינות, 1980, 2001, סומון סלומון כזה, סומון כזה. עושה סושי כזה מתוגן, הוא גם בעל טייבה. כן, הוא בהמה דקה ככה, אבל הוא גם בהמה. הוא אוהב ליהנות ככה יותר מסוכן. הוא...
בהמה עדינה.
בהמה עדינה ככה. עם... הוא עושה עבירות בק... מ... עם כפפות של משי. היה פעם יהוד... היה פעם יהודי, היה פעם יהודיה שהגיעה לרבא ב... בדולרים, ובתמימות היא לא ידעה, היא הושיטה לרבא יד. אז הרבא אמר לה בשיא העדינות שמיום שהוא קטן, הוא חונך בבית לא לגעת בשום דבר שלא שייך אליו. אז היא חייכה מאוד, ולא מספר לך את זה. אני כשהייתי בחור יותר צעיר, אז גם לא זכיתי לגדול במשפחה חרדית. והיה מקום ששם היה התכנסות של הרבה צעירים יהודים בימי ראשון, והיה שם מסעדה לא קשרה, כמו מקדונלד כזה. ורציתי, לא הייתי אוכל בשר, אבל היה כל טרף שם. אז רציתי פעם להיכנס, והחבניק שהיה שם, והיה מניח תפילין לכולם, אמר לי, אל תיכנס, זה לא קשר. ואני בצחוק אמרתי לו, אבל זה מאוד טעים. אז הוא אמר לי, אני יודע שזה טעים. בגלל שזה טעים, אז יש לך זכות שאתה לא אוכל את זה. אם זה לא היה טעים, אז מה חוכמה להתאפק? זה טעים, אני יודע שזה טעים, וזה מושך. ובגלל זה, כשאתה לא אוכל את זה, ואתה מתאפק, אז השכר שלך, אתה הרבה שווה. המשפט שלו עשה לי כל כך טוב ללב, שלא נכנסתי. לא נכנסתי. ומאותו יום, הפסקתי לאכול במסעדות כאלו. במשפט קטן. אז אתה היית צריך להגיד להם, אני יודע שזה טעים. ובגלל שזה טעים, אז הזכות שלכם שאתם מתאפקים, ואתם לא אוכלים את זה, הוא פי כמה וכמה. אז זה בכל אופן, בואו נגיד עוד כמה מילים. וכל שלא הגיע לידי מידה זו להילחם עם גופו מלחמה עצומה כזו, עדיין לא הגיע לבחינת וערך מלחמת היצר הבוער כאש להבה. זאת אומרת ככה, אתה הרי כשאתה מתפלל אתה לא נלחם. אתה חי יהודיות יהדות סבבה. אף פעם לא ראיתי אותך מזיע בתפילה, מזיע בלימוד. אז אתה בכלל לא הגעת לעקב של הדנדה הזה שנמצא כל הזמן ביושבי קרנות וליבו בוער כאש, אתה לא שווה לו בגרוש. למה? כי הוא כל היום נלחם. הוא כל היום צריך להילחם, יש לו ניסיונות. ואתה אומנם לא עושה עבירות. למה? כי אין לך יצר רק כזה. ואתה גם לא נמצא במקום שהוא נמצא. אז לא התחלת בכלל להילחם אפילו 1% ממנו. ובכן, אתה מבין שהוא הרבה יותר טוב ממך. ואחרי זה, בעזרת השם, הוא ימשיך. הוא נותן דוגמה. זה כן בעניין ברכת המזון. איך אתה אומר ברכת המזון? זה את הכל. היות שהתחלתי עם זה, לפני שאני אסיים את השיעור, אני אספר לכם משהו יפה. יש במשנה ברורה, מובא שמה בהלכות ברכת המזון, שמי שאומר בחיית המזון בכוונה, הוא לעולם לא ידע בעיות של פרנסה, אף פעם הוא לא יהיה במצב שלא יהיה לו כסף לאכול. כן, מי שמכוון, אני אביא איזה שבוע הבא, אני אקרא לזה בפניכם. מי שאומר בחיית המזון בכוונה, אין סיכוי שהוא יגיע למצב מצוקה כלכלית, עד כדי כך שלא יוכל לפרנס את עצמו בעניין של מזון. אז מישהו סיפר לי סיפור מאוד יפה, שהיה יהודי ששמע את זה כשהוא היה בחיידר, אני אפילו יודע את השם של הבן אדם, אני אגיד לך את זה בשבוע הבא. והוא לקח את זה לליבו, והוא התחיל להקפיד ולהקפיד ולהקפיד ולהקפיד. הוא מספר שכשהוא היה בשואה, איפה שהוא לא התגלגל, שמו אותו החייל מטבח, ושמו אותו ככה, ושמו אותו ככה, שלעולם, לעולם לא היה יום שהוא נשאר רעב. תמיד היה לו אוכל בשפע. אז אדמו"ר הזקן פה אומר, רגע, כשאתה אומר ברכת המזון, אתה יכול להגיד באמת שאמרת את זה בכוונה, כמו שצריך, וזה קשה. ולא, אתה לא עושה את זה. אתה פותח את הסידור, אז איך אתה... אז אתה מבין, היהודי הזה שנמצא בשוק, מוקף מתאוות, והלב שלו בוער כמו אש. אתה יודע כמה הוא נלחם? אתה לא נלחם, לא בתפילה, לא להגיד ברכות בכוונה, לא להגיד בכוונה, אז מה בכלל? אתה לא שווה לו בכלל. תסתכל איך אתה אומר בקטע מזון. תראה איך אתה מתפלל. שום מאמץ אתה לא משקיע. אז זאת אומרת שאתה לא התחלת אפילו 10% להילחם באותה מידה שהמסכן הזה נלחם. הוא נלחם פי אלף יותר ממך. אז במילא, כשאתה מסתכל עליו, תסתכל עליו ממטה למעלה. הוא גיבור. הוא נלחם. קשה לו. אתה לא ממה. אתה אין לך יצר הרע כזה שבורר כאש. יש לך תנור רגיל, לא תנור של מאפה. ואתה גם, אה?
מיקרוגל.
יש לך מיקרוגל. ואתה מסתובב במקום, אתה מסתובב כל היום בכולל בראשון וזה. או גם אם אתה מסתובב ברחוב, אין לך כזה. ולא רק זה, תסתכל בדברים הטובים שלך, שאתה בכלל לא מתאמץ. כמו שאמרנו קודם, אתה מניח תפילין בבוקר. היהודי שנמצא, אני זוכר שפעם הייתי ממפסויים בתל אביב, אמרתי ליהודי, אח שלי, אתה רוצה תפילין? לא. אוקיי, לא. הולך. אחרי 10 דקות, אולי יותר, הוא חוזר, אומר, אתה יודע מה? בעצם כן. ואני אומר, תתאר לעצמך מה עבר הבן אדם הזה. הוא כנראה הלך עד האוטובוס, אמרתי לא, אמרתי כן, אמרתי כן, אמרתי לא. הוא נלחם בעצמו, הוא נלחם בעצמו, הוא נלחם, בסוף הוא חזר. כמה הקריב, כמה שכבות הוא הוריד מעצמו כדי לבוא להניח תפילין. אני בבוקר, אין לי את המלחמה הזו, אז מי יותר שווה? הוא. אני באמת צריך לחוש שפל רוח בפני כזה בן אדם. אז בעזרת השם נמשיך שבוע הבא.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.